אני מבין שהפרק הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו, פרק, תזוז, תן פעם לספור את כולם. אבל הוא לא זז, והפרק ה-16 הוא בדרך כלל פרק שאיתו אני נרדם. ערב טוב אחי.
ערב טוב חנן.
סוגרים פינות, פרק ה-16 כאמור.
איך היה היום שלך?
היום שלי, תראה, היום שלי בסדר, אנחנו כבר ביום הרביעי שבו זוגתי שתחיה אינה בבית, היא נסעה לרגל עבודה, או בכל אופן זה מה שהיא אומרת לי. מה שמעניין בכל הסיפור, שאתה יודע, היא גם נסעה בעבר לחול, ורצה לי להיות עם הבנות לבד, אבל בפעמים הקודמות זה היה יותר טיפולי, כי הבנות היו יותר קטנות והיו יותר עניינים וכאלה וזה. ועכשיו אני לומד שזה כל הקטע הטיפולי די עבר, אבל בעיקר לוגיסטיקה. לקחת, לנסוע, להחזיר חוגים, אני מתפצל, אני מביא לפה, אני...
אתה מתפצל?
אני מתפצל.
איך עושים את זה?
אני אומר לך, אני מתפצל, אני שם ילדה אחת בחוג, נוסע לשים את הילדה השנייה בחוג, בינתיים חוזר לקחת הראשונה, מביא אותה ולוקח את הראשונה מהחוג. זה לא פשוט, זה לא פשוט. מה גם שאני מתגעגע לאשתי? כן, אני לא מתבייש להגיד את זה, מתגעגע לאשתי, היא חסרה לי.
במיוחד בבוקר, בחלוקה.
בדיוק.
בגנים.
חלוקה, בסנדוויצ'ים, ועכשיו זה גם כן, זה שבוע, אם חשבנו שגמרנו עם השבוע של פורים, אז עכשיו זה שבוע של הטרום פסח. אז גם כן, אותו דבר, בכל יום יש משהו אחר. יום אחד להביא מטלית וסקוטש ברייט, ויום אחד להביא תפוח אדמה וביצה, ויום אחד להביא חפצים שנקרו בשוק קחתן, וכל מיני. כל יום יש איזושהי הפעלה, ועוד הפעלה, ועוד הפעלה. אבל אני מפרגן, ואני חושב שנורא חשוב, בזמנים כאלה, שגברים יפרגנו לנשים מצליחות, קרייריסטיות.
מה זה יפרגנו? אנחנו נשמח אם הן תפרנסנה אותנו. אנחנו רוצים להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה.
לגמרי, לגמרי.
ואני יודע שהקהל דורש שאנחנו נעשה יותר מפעם בשבוע. יש כאלה שהיו רוצים שנעשה את זה מהבוקר עד הערב.
נכון. ואין לי בעיה עם זה, באמת אין לי בעיה שאשתי תעשה קריירה, אשתי תעשה מזה, תביא את המשכורת העיקרית בבית, ואני תומך.
להפך.
בדיוק.
והם לא מבינים, כל הקטע הזה, עם זה שמשלמים יותר לגברים, זה הזוי. אתם הרי גברים, נכון?
נכון.
אלה שהחליטו שגברים צריכים להרוויח יותר. תעשו את זה הפוך. פספסתם הכל. תנו לנשים להרוויח יותר. שאנשים תעבודנה מהבוקר עד הלילה, ותחזורנה עם בוכתות של כסף, ואתם תהיו בבית בזמן הזה.
נכון.
איפה השכל?
אז הסופרלנד והלונה פארק והממדיון, כל המקומות האלה שאנשים, אתה יודע, מתקבצים בהם ומרגישים נוח ללכת מכות ולזרוק אחד על השני כיסאות וחמולות ועניינים וזה, אז המקומות האלה סגורים.
למה הם סגורים?
הם סגורים כי המנכ״ל של, של, של החברה שמפעילה את המקומות האלה מסרב ללכת הביתה. מסרב, לא רוצה לפרוש.
למה הוא צריך לפרוש?
כי הוא עבר את גיל הפרישה. זאת אומרת, יש חוק במדינה, יש חוק במדינה שאתה מגיע לגיל 67 ואתה אמור לצאת לפנסיה, אלא אם, אתה יודע, יש איזשהם הסכמות או החלטות.
גם בחברה פרטית?
גם בחברה פרטית יש איזשהו חוק. חברה, יש איזו חברה בכלל, יושבת באנגליה, שהיא הבעלים של המקומות האלה, והם שותפים, ויש להם מנכ״ל בארץ שהוא ממנכ״ל את המקומות האלה, והוא לא רוצה ללכת הביתה. לא רוצה ללכת הביתה, לא מתאים לו. הוא רוצה להישאר שם. בתי משפט ועניינים וזה, ובינתיים...
אפשר להבין אותו. כל יום בלונה פארק, how bad can that be?
נכון, נכון. מה שלא לעשות במקום אחר.
איפה עוד יש לו גלגל ענק, ואנקונדה, ובלק ממבה, ורכבת מכוניות מתנגשות, ורכבת הרים, כל זה בחינם,
כל יום.
מהבוקר עד הערב.
נכון. אז הוא לא רוצה ללכת הביתה, ובאותו נושא, אתה יודע, המנכ״ל הקאמרי התפטר במפתיע, ונחשת מי רוצים להחזיר.
אין לי מושג.
עוד בן 70. רוצים להחזיר את נועם סמל שהיה...
לא, אני קראתי היום, יש מנכ״ל חדש, זה לא נועם סמל. נועם סמל יהיה
היועץ.
היועץ.
חונך, ממלא מקום.
מה אתה רוצה?
עם כמובן...
תקשיב, נוהגים בו כמו שראוי לנהוג בסמל.
לגמרי. 25 שנה, 25 שנה מנכ״ל הקאמרי, ועדיין לא מרפא. לא מרפא, לא משחרר.
יש לו מה לתרום.
לא רוצה ללכת.
משנה למנכ״ל, למה לא?
אתה יודע, בוא נאמר, או, זה לא התיאטרון של אבא שלו, וזה לא איזה עסק פרטי, וזה לא איזה גוף ציבורי, ואני חושב שיש הרבה אנשים מוכשרים שיכולים לתרום, וגם כן היו רוצים להיות מנכ״לים של תיאטרון הקאמרי, או גם כן היו רוצים להיות יועצים, או גם כן היו רוצים להיות חונכים, ואני לא מבין, אני לא מבין למה בן אדם, 25 שנה, די, שחרר, לך, אפשר להסתדר בלעדיך.
כן, אם כי, אתה יודע... יש, זה שאנחנו מנסים גם להרוג אנשים בגילאים האלה ולהגיד להם לכו, 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 אני לא יודע גם כמה זה אנושי, אתה יודע, אם אנשים בעולם מתוקן, אנשים היו ממשיכים עם רצונם בכך ואם כולם היו יכולים בכך לעבוד עד יום מותם, למה זה דבר רע?
אין בעיה, בעסק הפרטי שלהם, עסק שהוא עסק ציבורי, שהוא מתוקצב ציבורית והוא אמור לשדר ולגוון ולהכניס כל מיני אנשים שיכולים לתרום ולעשות גוונים שונים, צבעים אחרים, החלטות אחרות, אתה יודע, מן הראוי שבמשרות כאלה אנשים לא יישארו יותר מחמש שנים, ואחרי חמש שנים יפנו את המקום ויתנו למישהו אחר לעשות את העבודה הזאת, ולא 25 שנה, ועוד עכשיו לחזור, כי המנכ״ל התפטר באופן זה.
אוקיי, אז נועם סמל ואלונה פארק, ואלונה פארק, אבל תקשיב, עם כל הכבוד לזה שהקאמרי זה, אני, אתה יודע, הפסקתי ללכת להצגות לפני כמה שנים, ואני הולך מדי פעם, אבל זה, אתה יודע, יותר אירוע כזה של פעם בלבדוק שאני לא באמת מתגעגע לזה, ואז אני חוזר למקומי. אבל העניין עם אלונה פארק הוא מטריד, זאת אומרת, אנשים בפסח לא יוכלו ללכת ללונה פארק או לסופרלנד. עכשיו, זה שבועיים וחצי שאתה בבית עם הילדים, הדבר היחיד שלי בדרך כלל יש רעיון מה עושים עם הילדים, זה ללכת ללונה פארק או לסופרלנד. כאילו, את שני הרעיונות היחידים שיש לי למה לעשות עם הילדים, לקחו לי. אז עכשיו אנחנו תקועים עם עדיין מלא ימי חופש, ובלי שני הדברים הכי טובים שיש לעשות עם הילדים בחופש. ואני חושב שאולי אנחנו בעצם מגלים שיש פה מונופול, שלא נפל לנו עד היום מהסימון, אבל גם הסופרלנד וגם...
ממדיון, וגם הלונה פארק.
הם כולם באותה בעלות, ואולי הגיע הזמן להכניס טיפה תחרות לתחום הזה פה בארץ. חנן, מה אתה עושה ביום ראשון על הבוקר?
כולם עוברים לטלגרם. אני הייתי כבר שם בטלגרם עוד קודם, אבל בתקופה האחרונה דיברנו גם על עניין הצ'אנלים האלה, שבו אנשים... שחושבים שהם חשובים, פותחים ערוץ שבו הם רק משדרים, אתה לא יכול להגיב להם, אתה מקבל את זה כמו הודעה, כמו הודעה מאיש קשר שלך, אבל אתה לא יכול להגיב, אתה לא יכול להשתתף בדיון וכאלה. ואני הורדתי, זאת אומרת, הצטרפתי לקבוצה של עמית סגל מעדכן.
אוהו, הוא מעדכן.
אוהו, ואחרי 4 ימים ניתקתי אותו מהמכשיר.
ו4,000 אחרים הצטרפו, הבן אדם מצטרפים אליו בקצב מסחרר.
מדהים, שיהיה לו בהצלחה. אני לא מבין, כאילו, אני חושב שכל הקטע הזה זה מין משהו כזה שקצת קצת מתעלל במדיום הזה שנקרא טלגרם, או המדיום הזה שנקרא, אתה יודע, היום רשתות חברתיות, או היכולת שלי להגיב, או היכולת שלי לדבר. אני חושב שהזמנים האלה עברו, הזמנים האלה שמישהו בא, או שהוא כותב בעיתון, או שהוא זה, ואז אתה יודע, הוא לא יכול, אתה לא יכול להגיב, או אתה לא יכול להיות שותף לדיון, או משהו כזה. זה לא עיתונאות בעיניי. בכל אופן, אני לא מת על הצ'אנלים האלה, לפי דעתי זה משהו שימאס מהר מאוד. הקטע הזה שאתה יושב ומקבל הודעות, אני לא מת עליו.
אוקיי, בסדר. זאת אומרת, לא קניתי. אני כן מתחבר לצ'אנלים, לפחות כרגע, יכול להיות שזה ימאס, אין לי מושג. ואני רוצה להמליץ על צ'אנל אחד חדש, שרק לפני יומיים נרשמתי אליו, וזה ישים לב הצ'אנל של אבי גבאי. אבי גבאי. מה קורה איתו עם אבי גבאי? לא דיברנו עליו, אני חושב שדיברנו עליו בתוכנית הראשונה או השנייה או משהו כזה. אני מתגעגע לגבאי של לפני שנה. אני מתגעגע ל-24 מנדטים שצפו לו אז בסקר שהיה ביום אחרי שהוא נבחר לרשות העבודה. ואני שואל, את עצמי, ואחרי שאני לא מצליח לענות לעצמי, אני שואל גם אותך, חנן, איך אפשר להחזיר את אבי גבאי ל-24 מנדטים? אני בטוח שיש איזושהי דרך, היא קיימת, out there. ואבי מנסה כל מיני אסטרטגיות, בינתיים כל דבר שהוא מנסה מוריד אותו בעוד מנדט. עוד מעט הוא יהיה חייב מנדטים.
אז תראה, אני גדלתי מלייעץ לאבי גבאי, אני מייעץ בתשלום, אבל יש הרבה מאוד דברים שהוא לא עושה, או שהוא עושה אותם לא נכון, ולפי דעתי זה פספוס, אני מרגיש שאבי גבאי זה ממש הפספוס של 2018, מתקווה כזאת גדולה ומאיזשהו קול רענן אחר שונה ממישהו שזה, פתאום אתה יודע... לי בכלל ירד מהם סופית עם כל הקטע הזה של לא ללכת לבחירות. אני חושב שזה תעודת עניות לאבי גבאי ולזה שהוא חושב שהוא מנהיג את המפלגה הזאת, כי כמו שזה נראה, לא נראה שהוא מנהיג שום מפלגה. שלושה, ארבעה חברי כנסת מחליטים בשבילו מה יהיה, והוא מסכים איתם הפוך ממה שנכון לעשות. אני חושב שתפקידה של האופוזיציה היא להיות לוחמת ולהוריד את הקואליציה ואת הממשלה הנבחרת. ולא לעשות איזה דילים של מתי נוח לו, או מתי לא נוח לנו, או מתי זה, לפי דעתי. רק על הזיגזג הזה, הם פספסו עוד 3-4 מנדטים.
אז אני רוצה להגיד משהו אחד אחר. אני רוצה להגיד שלדעתי ההמון, קצת כמו במניות בשוק ההון, לפעמים יש, אתה יודע, פתאום יש איזה דיבור על איזה מניה, ואז אנשים מתחילים לקנות, ואז עוד אנשים מתחילים לקנות, ולאט לאט היא עולה ועולה ועולה, עד שבסוף היא נהיית בועה ולפעמים מתרסקת. אני חושב שבבחירות זה אותו דבר, יש עניין מאוד 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 חזק של מומנטום, ואבי גבאי צריך חדש, אחד חדש כזה מהניילונים, אבל אני חושב שזה יכול לקרות. זאת אומרת, אני מנסה, אני לא יודע בדיוק מה יהיה הטריגר, אבל דמיין לעצמך שמשהו קטן קורה, ומשהו הקטן הזה מקפיץ אותו בשלושה מנדטים. פתאום הוא קופץ מ-12 ל-15, ואז עוד כמה אנשים מסביב כזה פתאום משתכנעים שוואלה, אולי גבאי בכל זאת, הנה הוא חוזר, ואז פתאום עוד מנדט ועוד מנדט. ברגע שאבי גבאי יעשה תנועה קדימה, ושגם מתמשכת למשך חודשיים או שלושה, עוד ועוד אנשים יצטרפו, תראה איך בוז'י פעם קודמת באמת, עם כל הקריזמה שלו, הצליח להביא 24 מנדטים בסוף, אני חושב שגם אבי גבאי יכול. זה עניין של בז, זה עניין של בנייה של כוח, מפה לאוזן, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל את זה. אנחנו צריכים לעשות את השינוי, היפוך המגמה, ולצורך היפוך המגמה, חנן, אני מציע, תגיד לי אם אתה בעניין.
זרום, דבר, דבר, דבר.
שכל אחד מאיתנו, אתה ואני, וכל אחד מהמאזינים שלנו שרוצה לתמוך ברעיון הזה, יבטיח שהוא קודם כל הולך להצביע לאבי גבאי, לבחור באבי גבאי בבחירות הבאות, והולך לשכנע בן אדם אחד נוסף, שעד עכשיו לא תכנן להצביע לגבאי, להצביע עבור גבאי. כל אחד יעשה בן אדם אחד, ויבקש ממנו אחרי שהוא ישכנע אותו, להעביר את זה הלאה. אני אומר לך, אנחנו יכולים להתחיל מפה את המפנה.
יש לי צמרמורת, ממש יש לי צמרמורת. כותבת לנו מאיה מתל אביב. חברה לא הכי קרובה שלי, מתחתנת בפעם השנייה בעוד כחודש. בפעם הראשונה נכחתי ואף רשמתי צ'ק מכובד. האם גם בפעם השנייה אני אמורה לתת סכום מאותו סדר הגודל או שלאור הנסיבות צ'ק צנוע יותר יתקבל בהבנה? או בקיצור, כמה לרשום בצ'ק? שאלה שאלתי...
מאיה, מתל אביב, אני מכיר אותה. אתה מכיר אותה? מאיה מתל אביב. מי לא מכיר מאיה מתל אביב?
מי לא מכיר? אז מאיה שואלת, חתונה שנייה של אותו בן אדם, הייתי בחתונה הראשונה, הוזמנתי לשנייה, כמה לשים?
כמה? תגיד אתה, כמה?
אני אישית חושב שזה, אתה יודע, אותו כסף. מה זאת אומרת אותו כסף? אתה יודע, אתה צריך לתת מתנה, שכאילו באת לחתונה ראשונה, בלי קשר לכלום, לשים את הצ'ק, המנות עלו, הכסף, הדי-ג'י עלה, הפרחים.
כן, אבל אז אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהכסף נועד רק להחזיר על זה, אז היא יכולה להביא 400 שקל, כי זה בערך העלות וזה, אבל היא אומרת לך, לא, בפעם הראשונה הבאתי הרבה.
כן, היא רשמה, היא כותבת, צ'ק מכובד.
מכובד.
אתה יודע, מכובד, אני לא יודע מה זה מכובד. גם 500 שקל זה מכובד.
לא, אני אומרת, האם אני יכולה להביא פחות?
לא, אבל היא גם אומרת, זאת חברה לא הכי קרובה שלי, מתחתנת בפעם השנייה. חברה לא הכי קרובה שלי, אחי.
טוב, חבל שלי לא רשמה את הסכום. זה היה עוזר. מאיה, האם את שומעת אותנו? אנא, בפעם הבאה לרשום סכום. אוקיי, אז אתה אומר אותו כסף. לא משנה כמה זה היה. זה היה 10,000, תני 10,000. זה היה 300, תני 300. אותו דבר.
לא, אני אומר, לא אותו דבר. לא, לא אותו דבר ברמה של זה. את מבחינתך מגיעה לחתונה, ואת נותנת צ'ק. בלי קשר, אם הייתה חתונה קודם, לא הייתה חתונה קודם, תהיה עוד חתונה בעתיד. לא יודע. זה שהבאת את עצמך לזה שחברה לא הכי קרובה שלך מתחתנת ומזמינה אותך פעמיים, מאיה, מה זה אומר עלייך? מאיה.
אני לא יודע מה זה אומר עליה, חנן. אבל, טוב, אני רוצה רק להציע למאיה, יש לי איזה רעיון אחר. אז פשוט תלכי לחתונה, תקחי איתך פנקס צ'קים, אל תרשמי צ'ק, אל תתני צ'ק שאת מגיעה. תהני מהחתונה, תבואי, תתחילי, תורידי דרינק על הבר, איך שאת מגיעה, אחרי זה עוד איזה דרינק, תקחי לך דרינק גם לקטע של החופה, כי אז פתאום סוגרים את הבר מאיזושהי סיבה לא ברורה, ונורא משעמם חופות, אז שיהיה לך עוד איזה דרינק. ככה תמשיכי לשתות, אחרי זה באוכל, תאכלי, תרשי לעצמך עוד סיבוב ועוד סיבוב, כמה שצריך, עד שאת פוצצת, כי זה, את יודעת, זה חינם בתכלס. ואז תעברי לדברים היותר כבדים, תעשני מהשחטות, תעשי, תשתי מהאמדי, תסניפי מהקוק, כל מה שיש לחתונה הזאת להציע, תעשי. ובסוף הערב, באמת בסוף הערב, שאת פורקת לגמרי, בקושי רואה בעיניים, תנסי לזכור, לרשום צ'ק, ותחליטי באותו רגע כמה הדבר הזה היה שווה לך. אני חושב שההחלטה ברגע הזה, דווקא ברגע הזה, שאת כבר קצת יותר משוחררת ופחות זה, וכבר נהנית מהערב, תביא אותך להחלטה הנכונה לכמה צריך לשים בצ'ק.
אז אתה רוצה שהבחורה תשתקר ואז תוציא פנקס צ'קים?
כן.
עכשיו, מאיה, אני לא הייתי, אני חושב שזה מעשה לא אחראי, להשתקר ולהוציא פנקס צ'קים. אני חושב שצריכה להביא צ'ק מכובד מינוס.
מכובד מינוס? איך עברת לאותו דבר? למכובד מינוס.
מכובד מינוס. אני אומר מכובד מינוס. מכובד מינוס. מכובד מינוס זה אומר 20% פחות ממה שנתת בחתונה הקודמת.
אוקיי, אז שינית את דעתך.
שיניתי דעתי, בן אדם מותר לו לשנות את דעתו.
רק חמור לא משנה את דעתו.
בדיוק, אמר מי שאמר.
אוקיי. מאיה, אני עוד פעם אמרתי, בסוף החתונה, את עוברת ליד הזה, ומשלשלת שם במתקן של הצ'קים. את הצ'ק. אני כל יום באבונותיי נאלץ כמעט להזמין טקווי למשרד, משלוח למשרד, דרך הטנביס, הידוע לשמצה. והטנביס והמסעדות באזור שבו אני עובד, אתה יודע, יש הרבה אופציות, יש די הרבה אופציות, אבל זה תמיד מאבק. זה מאבק בינך לבין עצמך, זה מאבק בינך לבין שותפים שלך להזמנה, זה מאבק שלך עם הדיאטה, זה מאבק עם מה שבא לך, עם התקציב שלך, לא בא לך כל יום להוציא 70 שקל על ארוחת צהריים, כל מיני מאבקים קטנים וחוזרים ונשנים. וגם יש אחרי זה את הקטע שהאוכל מגיע, אז לפעמים זה קטן מדי, ולפעמים לא הגיע בדיוק מה שהזמנת, ולפעמים זה מגיע קר, ולפעמים זה לא מספיק טעים, ותמיד יש לך טענות לטייקווי הזה. זה לא, זה משהו שהוא באמת, הוא יותר מעיק ממשמח, למרות שבסופו של דבר אתה צריך רק לאכול, אבל יותר מדי רע יש בסיפור הזה. ולשמחתי הרבה, אני לפני שבוע נגלה לעיניי ולתודעתי משלוחים של מסעדה שפשוט טרפה את הכללים. מדובר בבינו בפיטה.
בינו, בינו, מה, הדוקטור?
בינו, הדוקטור שקשוקה בכבודו ועצמו.
יאללה.
תקשיב, הטייקווי הזה של בינו, שאני לא יודע כמה זמן הוא קיים, אבל אני באמת גיליתי אותו רק לפני שבוע, הוא פשוט משנה את הכללים. הוא משנה את הכללים. יש לך את הפיטה הזאת, נגיד, אם ניקח את מנת הדגל, שזה הפיטה עם שווארמה כבש, שבה בינו הוא יודע לפנק. הוא יודע לפנק כי הפיטה מגיעה מפוצצת בכבש. לא שמים שם סלטים ולא קרוב ולא, לא. They don't go around the bush with this pita.
זה הכבש ה-16?
זה הכבש ה-16 וה-17 וה-18. כולם דחוסים יפה יפה בתוך הפיטה, עם חריף וקצת בצל ותחינה, וכל הדבר הזה יושב ככה בצורה מאוד מסיבית. ליד זה הוא שולח לך בינו מין שקית כזאת נייר עם תפוחי אדמה כאלה בתנור, רכים, פריחים, לא פריחים, רכים וטובים, ודי חמים אפילו לפעמים. מה?
עשית לי חשק, אני ממש...
כן, וחמוצים, וטחינה, ופלפלים חריפים, הוא שולח לך פלפלים חריפים שהיו על הגריל. מי עושה את זה? מי עושה את זה? בינו עושה את זה. בינו עושה את זה. וזהו.
וכמה כל הסיפור הזה עולה?
כל העונג הזה שהרגע תיארתי באוזניך עולה 38 שקלים בלבד. אין כמעט ארוחות צהריים בתל אביב בפחות מ-50 שקל, והנה הדבר הזה מגיע ב-38 שקל. המשלוח הוא חינם, יש מינימום הזמנה של 80 שקלים. פשוט תענוג, ויותר טוב מהכל. אתה יודע כמה זמן לוקח להם להגיע להם במקום עבודתי, שנמצא אמנם יחסית בקרבת מקום, אבל לא מעל הזה. 15 דקות על השעון מרגע ההזמנה עד רגע שהשליח מגיע למקום העבודה, עם כל העונג הזה במחיר הקטן. זה כאילו, אתה יודע, זה פשע לא להזמין 4 פעמים ביום בינו. זה מה שזה. היום קרה לי דבר נוראי. על הבוקר נכנסתי לראות מה קורה אצל בינו, כי אני כבר בשבוע האחרון, למעט פעם אחת, הזמנתי כל יום מבינו. נכנסתי לבינו על הבוקר לראות ככה, לחשוב, אולי אני בא לי לשנות את ההזמנה, להזמין משהו קצת אחר, ופתאום אני רואה גם שהעלו את מינימום ההזמנה, וגם שאפשר להזמין עד השעה 11 בבוקר.
מה?
ובטנביס הדבר הזה אומר שב-11 בבוקר, אני לא יודע מה קורה בבינו, אבל בטנביס אני כבר לא אוכל להזמין. זאת אומרת שאני, מה אני אמור לאכול ארוחת צהריים ב-11 ורבע? No way. אמרתי, נמשיך ביום שלי, באיזה 11 וחצי, נכנסתי עוד פעם לטנביס, פתאום ראיתי שהכל חזר למסלולו, המינימום הזמנה חזר להיות רק 80 שקלים, שבעצם שני אנשים שמזמינים, פחות או יותר מגיעים לזה, ושעת הזה נפתחה למה שצריך, ואין שום מגבלה, וחזרנו זה לזרועותיו של זה, בינו אליי, ואני לבינו, ואני אומר לך, זה פשוט, אתה יודע, אנחנו נוסעים בקיץ לקרואטיה, רק בינו ואני. החלטתי ללכת בגדול.
סיימנו, סוגרים פינות, הפודקאסט של חנן ואחי. אתם מוזמנים להיכנס לסוגרימפינות.com לאתר שלנו, לראות את כל הפרקים.
אנחנו ממליצים גם להירשם להיות סאבסקרייברס גם בפודקאסט עצמו, דרך חנות הפודקאסטים, וגם תירשמו לעדכונים באימייל, אם אתם במקרה לא נרשמים לפודקאסט, פשוט להירשם לעדכונים באימייל, כי עוד מעט כולם יעזבו את פייסבוק. עוד מעט פייסבוק הולכת לקריסה, חנן צופה לה ממש
שלוש שנים מהיום אין פייסבוק.
שלוש שנים מהיום אין פייסבוק, ואני אומר, אתה יודע, הסיכוי שחנן צודק הוא הרי אפסי, אבל מה אם חנן כן צודק?
יש לנו תיעוד. יש לנו תיעוד, שלוש שנים מהיום פייסבוק איננה.